טוב, אנחנו בפרק זין, בעמוד קוף סמך זין. עצם גמרא שכבר הזכרנו אותה, אז נלמד אותה עוד פעם. גמרא במסכת תענית. הנושא הוא ערך התענית בתשובה. זה הנושא. ובפרק כמה דתענית, סוף העמודה הימנית. אני חושב פחות או יותר סיימנו, אולי לא קראנו בדיוק כל מילה, אבל זה גם הולך עכשיו להתברר עוד יותר. ככה נראה לי. ובפרק כמה דתענית, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. כמובן לא מדובר בתעניות ציבור שנגזרו על הציבור כולו, אלא מדובר באדם שבוחר, שרוצה, שמחליט, הוא לשבת בתענית. בתעניות ציבור אין לאדם לפרוש מן הציבור, כידוע, הפוך. אבל פה מדובר באדם שמחליט, נקרא חוטא. למה נקרא חוטא? כי נאמר בפרשת הנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. וכי באיזה נפש חטא? איפה מצאנו שהנזיר הזה חטא, שהוא צריך להביא כפרה על מה שחטא, אלא שצייר עצמו מן היין. נזיר חייב לפרוש מן היין. קבלת נזירות זה נדר שמחייבת פרישה מיין. ואז עשה שמואל הקל וחומר הבא, ועלו דברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר את עצמו רק מן היין נקרא חוטא? המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. למה לא נחשוב דווקא שזה ספציפי על יין? כי למה דווקא להפריש אותו מן היין? אלא הנזיר הזה, התורה לא רצתה להזיר אותו מכל דבר, כי זה קשה מאוד לאדם. אז כבר על דבר אחד כזה שהיה מותר לך, כי היין מותר לכל אדם כידוע, כמובן לא צריך להגזים, אבל מותר לכל אדם. אז אתה החלטת להזיר את עצמך מזה. כשאתה בא ואתה בכלל מחליט לא לאכול, אומר שמואל קל וחומר, שזה באמת, בוודאי הוא ייקרא חוטא. רבי אלעזר אמר, נקרא קדוש, הפוך, שנאמר, גם בנזיר כתוב, קדוש יהיה. אתה קורא לו חוטא, אני קורא לו קדוש. ולא דברים קל וחומר, איך אתה עושה חשבון של מי ש... יושב בתענית נקרא קדוש, גם לי יש קל וחומר, ועל עוד דברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו, אלא מן היין נקרא קדוש, המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. על אותו משקל אני אומר הפוך. אני אומר עד רבה. הנזיר הזה בסך הכל הוא אסור רק בשתיית יין. יש פה, אין יותר ספרים? כן. יש. כן. אז בסך הכל הוא פרש מן היין, או כבר יקרה קדוש יהיה, נו. אז תאר לעצמך שאדם עכשיו הוא פורש מכל דבר. אז זה באמת מדרגה גדולה של פרישות, שהוא מוכן לא לאכול ולא לשתות כל היום כולו, כל הכבוד לו. אז אני קורא לו קדוש, אז אנחנו רואים מחלוקת בין שמואל לבין רבי אלעזר. אבל מה הבעיה? הבעיה שכל מה שכל אחד מסתמך על אותו בדיוק. אז מה אתה עושה עם מה שהשני אומר? נו, זה הגמרא הולכת לבד דרך, כמו בכל סוגיה בגמרא. ושמואל יקרא קדוש, אתה אומר שמואל שהוא נקרא חוטא, נכון? כי כתוב וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. והרי שמואל, גם אתה יודע שכתוב בנזיר שהוא נקרא קדוש, אומר מתרץ שמואל, הוא הגדל פרה קאי. מה זאת אומרת? הוא לא נקרא קדוש על זה שהוא פורש מן היין, אלא על זה שהוא מגדל את שערו, שזה מדרגה של קדושה, כמו שמצאנו אצל שמשון, וכמו שמצאנו אצל שמואל, מורה לא יעלה על ראשו, הוא מוכן לנבל את עצמו, למרות שכמובן הדרך הנכונה היא שאדם יסתפר ויקצץ את שערו. תודה רבה. מצאנו למשל שהמלך מסתפר בכל יום, ככה כתוב בהלכות מלכים, שהמלך צריך כל יום להתנאות כדי שיהיה מכובד בעיני הבריות, כי הוא מייצג את עם ישראל, וכהן אסור לו לגדל שערו 30 יום, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, תוך 30 יום הוא חייב להסתפר. אז אתה רואה שלא להסתפר זה בכלל סימני אבלות. אז אם כן, על מה אומר שמואל כדי לתרץ את הקושייה שמקשים עליו? מקשים עליו קושייה. אתה טוען שהוא חוטא, אבל כתוב שהוא קדוש. הרי רבי אליעזר מביא פסוק שכתוב בו קדוש יהיה. זה יש לי תירוץ. זה לא נאמר על נזירות יין, זה נאמר על זה שהוא מגדל את שערו. אבל על זה שהוא פורש מן היין, הוא נקרא חוטא. נו, מה עכשיו אנחנו עושים לפי סדר הגמרא? מה צריך עכשיו לעשות? לשאול על? עכשיו צריך לשאול על רבי אליעזר, שהוא אמר שהוא קדוש. אז עכשיו ורבי אליעזר, היקרא חוטא. רבי אליעזר אתה אומר שהוא קדוש, אבל גם כתוב, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. מה אתה אומר עם זה? ההוא מתרץ רבי אליעזר, ההוא דמסעב נפשי. מה הכוונה? חוטא זה כשעכשיו נזיר אסור לו להתאמה למת. זה אחד מן הגזירות שיש על הנזיר. ואם הוא נתמה למת, הוא חייב לחזור על כל נזירותו מתחילתו, מחדש. אז על מה נקרא חוטא? על זה שהוא נתמה למת. חטאת, נכשלת, קדימה, חייבים לחזור על כל הנזירות. לא על זה שהוא פורש מן היין. על זה שהוא פורש מן היין, ההפך, אני קורא לו קדוש. אדרבה, זה מעלה מאוד גדולה שהוא פורש מן היין. מצאנו שנדב ואביהו, לפי דעה אחת, נענשו כי הם היו שטויי יין כשנכנסו לעבודה. אסור לכהן לעבוד כשהוא שטוי, הוא חייב מיטה. מיטה בידי שמיים, זה קרה לנדב ואביהו. אז הנזיר הזה, הוא רוצה לקנות מדרגה גדולה, מדרגה של קדושה, אז הוא פורש מן היין. אבל כתוב עליו חוטא, לא על זה חוטא. חוטא זה מי שלא נזהר מספיק, ולא שומר את עצמו מספיק בזמן נזירותו, כמו שכהן צריך מאוד להיזהר, שחלילה וחס לא יתאמה למת, זה אחד מדיני כהונה. הנזיר הוא ככהן גדול, הוא לא רק ככהן, הוא ככהן גדול. כלומר, דיני תומת מת אצלו שווים לדיני תומת מת אצל כהן גדול, והוא לא נזהר מספיק, ופאף, הנה, הוא נטמא למת. על זה קוראים לו חוטא. תיזהר, שלא תתאמה. אבל זה שהוא פורש מן היין, אז זה לא עושה אותו חוטא. אז יוצא עכשיו, שבעצם שני החכמים האלה תרצו את עצמם. כל אחד יש לו עמדה הפוכה ביחס לחברו, וכל אחד יש לו ראיה והוכחה מן הפסוק, ואם תקשה לו, אם תקשה עליו את ההוכחה שמביא זה שכנגדו, הוא יודע לתרץ אותה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בבעיה עכשיו. למה? כי שני החרמים האלה עכשיו שווה בשווה. אחד אומר הוא חוטא, השני אומר הוא קדוש, כל אחד יש לו אסמכתה וכל אחד יש לו תירוץ על הקושייה שכנגדו. אז עכשיו אנחנו צריכים להכריע בסוגיה הקשה הזאת. איך אנחנו נתייחס באמת למי שיושב בתענית. מי שיושב בתענית, שמואל למד מן הנזיר שהוא נקרא חוטא. מי שיושב בתענית, רבי אליעזר למד מן הנזיר שהוא נקרא קדוש. וכל אחד בקל וחומר. וכל אחד עומד בדעתו ומתרץ כל קושיה שמקשים נגדו. אז עכשיו אנחנו צריכים לדעת לאן הולכים. מה אתה אומר? להרחיב בעניין השיח, שמה?
כי מצד אחד אנחנו אומרים ששימשון הגיבור, מצד אחד אומר שהוא קדוש, מצד אחד יש המלך צריך להסתפר כל יום, כל יום נכנס לכהונה, כאילו יש המון עניינים מאחורי זה.
נכון, יש המון עניינים מאחורי זה. המון עניין מאחורי זה, כי באמת השיער זה מצד אחד בוודאי סימן של אבלות, וזה אחד מהדינים שנגזרים על המצורע.
מה
כן? לא, זה בתארתו. בזמן תומתו, אז אם כן, זה בוודאי מצב... מה? טוב, אז עכשיו זה גזרה מן השמיים. לגבי שמשון ולגבי שמואל, שניהם היו נזירים, זה גזרה מן השמיים. זה בא לבטא כוחות מיוחדים, ובאמת זה כמו כל דבר, זה יכול להיות או סימן לכוחות מיוחדים, ואם האדם הוא מיוזמתו עושה דבר שלא ראוי, אז זה ההפך. על זה נאמר כל המוסיף גורע. כל המוסיף גורע, אבל לשמשון זה מדרגתו. וחכמים אומרים שאבשלום חטא בשערו, ולכן הוא גם נענש בשערו. הוא נתלה על האלה כשהוא יצא למרד נגד אביו. זו סוגיה שלמה. מכל מקום, כל אחד עכשיו יש פה עמדה. כן, כן יוסף. ודאי שלא, מה פתאום?
רק מיין, לא, הנביא הוא יכול לאכול?
לא, כל היין וכל מוצרי הגפן, גזירה שמה יבוא לידי יין. מפה, זה אחד מן המקומות בתורה שלומדים מה זה גזירה. זה אחד מן המקומות בתורה שלומדים שצריך לגזור גזירות, כדי שאדם לא יבוא לידי עבירה. עיקר איסורו ביין, אבל כדי להזיר אותו מן היין, אז הוא אפילו לא צריך להתקרב למקום שיש בו בכלל גפן.
אפילו לזה.
סחור, סחור, אומרים לו. כן.
מה חטא לא
להתמלא למת? מה? לא, החטא שהוא לא נזהר והוא נטמא למת. למה התורה, מה קורה עם הנזיר? הנזיר חייב לשמור את עצמו מכל תומת מת. הוא נקרא חוטא כי הוא לא נזהר מלהתאמה למת. כן, שהוא עכשיו חייב לחזור על כל נזירותו. אתה רואה שהתורה מענישה אותו, אומרת, אתה לא נזהרת, נטמאת למת. וזה באמת דבר מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אבל זהו, החלטת להיות נזיר, אז עכשיו, במיוחד, כהנים הרי הם מורגלים בזה מאז. מאז צעירותם, כי אפילו כהן קטן חייבים להפריש אותו מטומאת מת. אז אצל כהן זה דבר מאוד רגיל, מאוד ידוע. הם יודעים את העיקרון הזה, הכהנים. אבל נזיר, זה פתאום הוא לוקח על עצמו דבר גדול. הוא לוקח על עצמו לא להתאמה למת, זה דבר בכלל לא פשוט. לא לוויות, ולא קרבה למיתים, ולא בתי גברות, ולא כל מיני דברים, שזה, לצערנו הרב, טומאת מת, זה דבר מצוי בעולם הזה. אז הנזיר הזה, הוא חוטא בזה שהוא לא נזהר, ואז עוד פעם הוא נטמע, ועוד פעם הוא צריך להתאר. אבל זה לא עיקר העניין. עיקר העניין פה זה ללמוד מזה, כן? איך, בסופו של דבר, רבי אלעזר, אם תקשה עליו, סליחה, שמואל, אם תקשה עליו שהוא נקרא קדוש, הרי הוא גם נקרא חוטא, אני מתרץ את זה. זה לא על זה, לא על זה הוא נקרא חוטא.
השאר גם מסמל על דינים של האדם.
כן.
גם
מי?
הנזיר.
השאלה על מה? זה מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת ראשונים על מה הנזיר בסוף נזירותו צריך להביא חטאת. מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. לדעת הרמב״ם הוא צריך להביא חטאת בסוף נזירותו, כי הוא לקח על עצמו דבר שהתורה לא דרשה ממנו. מה אתה מוסיף? מה אתה עושה דברים? מה אתה לוקח על עצמך חומרות שאף אחד לא ביקש ממך? אז אתה צריך להביא חטאת, לחפר על זה, זה כמו שאדם צם בשבת, הוא אחר כך צריך לצום על זה שהוא צם. בסדר? אז אותו דבר. הנזיר הזה אומר, אני הייתי צריך. בסדר, אתה היית צריך, אבל אתה צריך לחפר על זה שהפרשת את עצמך מדברים שהתורה התירה לך. שיטת הרמב״ם היא שיטה מאוד ידועה, שאסור לאדם לא להוסיף ולא לגרוע מן המידה שהתורה קבעה, כי התורה יודעת בדיוק מה מתאים לאדם, ואם האדם מגזים בתחום אחד, הוא ישלם על זה מחיר בתחום אחר. והמציאות כמובן מוכיחה לגמרי את מה שהרמב״ם אומר. מה שיטת הרמב״ן שחולק על הרמב״ם? שיטת הרמב״ן היא בדיוק הפוכה. היא אומרת שהנזיר צריך להביא קורבן חטאת בסוף נזירותו על זה שהוא מפסיק להיות נזיר. אתה טיפסת למדרגה כזאת גדולה וגבוהה, ועכשיו פתאום אתה מפסיק להיות נזיר, אתה נופל. על זה אתה צריך עכשיו כפרה. זה מחלוקת. אתה מבין? אבל פה לא מדברים על זה. פה מדברים, אז פה מה? שמואל. שמואל, וחיפר עליו מאשר חטא לנפש, כן? זה שיטת שמואל, שבאמת הוא הסתדר, בדעת הרמב״ם היא מאוד נוטה לדעה הזאת, בדיוק של מה ששמואל אומר כאן, על מה אתה צריך לחפר, זה מה שאומר הרמב״ם. אתה צריך לחפר על זה, שהפרשת את עצמך מן היין, קל וחומר, שתתחיל לצום על שמאל ועל ימין, אתה תיתן על זה את הדין, תלמד מי הנזיר, שצריך להביא קורבן כפרה בסוף נזירותו. למה? כי הוא פרש ממה שהתורה התירה לו. אל תפרוש ממה שהתורה מתירה לך, ואל תתיר מה שהתורה אוסרת עליך. תעשי מה שהתורה אומרת בול. אל תוסיף, אל תגרע, אל תיקח על עצמך חומרות, ואל תחפש לעצמך קולות.
אז מי שמחמיר מתחסד, חוטא?
מה?
מי שמחמיר ומתחסד.
מי שמחמיר ומתחסד, כי הוא רוצה להחליט להיות מן המחמירים, ודאי לא בסדר לפי הרמב״ם. אם אחד הוא אדם קדוש, והוא קדוש בכל הליכותיו, זה משהו אחר. הוא כבר במדרגה ממלא שמתאימה לזה. משל למה הדבר דומה? אחד עובד כל היום, פועל בניין. אתה תיתן לו לאכול אשל, לא טוב. עם אשל קשה להיות פועל בניין. לעומת זה, אדם זקן בן 90, תיתן לו לאכול 2 קילו בשר ביום, תוך יומיים הרגת אותו. כי כל אחד לפי מדרגתו.
למה? אבל אשל זה אוכל שתייה עלינה.
כן, אבל זה פועל בניין, הוא לא צריך לישון, זה לא הזמן עכשיו. זה לא הזמן. טוב, הלאה, נמשיך הלאה. ומי אמר רבי אלעזר אחי? ואיך רבי אתה יכול להביא בשם רבי אלעזר שמי שיושב בתענית נקרא קדוש? ואמר רבי אלעזר, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעב, שנאמר בקרבך קדוש. רבי אלעזר בעצמו אמר שמעב של האדם בישראל, אדם מישראל, מאב יש בזה קדושה, אפילו במאב יש בזה קדושה. המאיים זה המקום הכי לכאורה גשמי וחומרי שבאדם, ששמע תוכן את האוכל, כן? ואסור להכחיש את המאיים. אז אתה רואה יש סתירה לכאורה בתור דברי רבי אלעזר, כי רבי אלעזר אומר כל היושב בתענית נקרא קדוש, ומצד שני על פי הפסוק בנביא הושע פרק י' א', בקרבך הקדוש, אדם מישראל, השכינה שורנת, שוכנת בו. כן? כי אל חי בקרבכם, בקרבך קדוש. אז איך הוא יכול להגיד שמי שיושב בתענית הוא נקרא קדוש? מי שיושב בתענית הוא פוגע במאב. תירוץ לקשיה. עדה מצה לצעורי נפשי, עדה למצה לצעורי נפשי. מתרץ רבי לעזר את הקושייה שיש בין שתי אמרותיו. הוא אומר, זה תלוי. אם מדובר, זה עונה גם לשאלה ששאלו קודם. כן? שאם אדם הוא אביחי, מדרגת חסידות לא קיימת בישראל. אז מה? והרמב״ם לא יודע שיש דבר כזה, מדרגת חסידות. אתם יודעים איך קוראים לבנו של הרמב״ם? לרמב״ם היה רבי אברהם החסיד. זה פעם, זה אחד מן הפעמים הראשונות שרואים מישהו שמקבל את הכינוי הזה. אמנם יש רבי יוסף חסיד שבכהונה, רבי אברהם החסיד, הוא היה קשור למידת חסידות. אז מה, הרמב״ם לא יודע את הדבר הזה? יודע את הדבר הזה. אם אתה חסיד כי כבר עברת את כל המדרגות שכתובות במסילת ישרים והגעת למדרגת חסידות, אז ברור שאתה צריך לנהוג בחסידות, לא כי החלטת להיות חסיד, כי אתה חסיד, כי ככה אתה. לא שעכשיו אתה הולך לשאול מה הם עשרת העקרונות שעל פיהם אתה תיקרא חסיד. לא, כי אתה התקדמת במעלות הקדושה עד שממילא עכשיו אתה שייך למדרגת חסידות. אז ברור שבמדרגת חסידות האדם באופן טבעי הוא פועל לעשות את רצון השם בכל, והוא ממעט מאוד בדברים של הנאות ועניינים פרטיים. הוא עסוק בעיקר בלהיות עובד השם. הוא כתב ספר, בנו של הרמב״ם, רבי אברהם החסיד, כתב ספר, הספר שלו נקרא המספיק לעובדי השם. ככה נקרא הספר, המספיק לעובדי השם. ושם כמובן הוא מדבר על מדרגות, על מדרגת חסידות. אז זה בסדר, זה משהו אחר, התקדמת לשם, טיפסת עד לראש הסולם, זה משהו אחר. אז אומר רבי אליעזר, תלוי. אם אדם הוא במדרגה כזאת שהוא שייך, שהוא יכול לעמוד בתענית, וזה לא גורע ממנו דבר, על זה אני אמרתי קדוש. אבל אם מדובר באדם שהוא יושב בתענית וכל היום כולו המחשבות שלו זה על אוכל, אז יותר טוב שהוא לא יושב בתענית. על מי אמרתי קדוש? אמרתי על קדוש, על מי שכמובן יכול לעמוד במדרגה הזאת. כן? משה רבינו, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. בסדר, זה משהו אחר. אבל אם אדם לא יכול לעמוד במדרגה הזאת, ודאי שזה גורע. אז לזה, לכן אין קושייה. מה שאמרתי בקרבך הקדוש, זאת אומרת, אם אתה לא מתאים למדרגה תענית, אז אדרבה, תאכל, ואכילתך תהיה בקדושה, בקרבך קדוש. אם אתה מתאים לפרוש מענייני העולם ולהסתפק במועט, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, זה, ועל הארץ תישן, טוב, זה פרקי אבות, זה המסכת שמכינה את האדם למדרגה של נבואה. אם אתה במדרגה הזאת, בבקשה, פת במלח תאכל, בבקשה. אבל זה משהו אחר. השאלה, איפה אתה נמצא? כן? כן? לא, לפי שמואל, עצם הישיבה בתענית, כשאתה לא מחויב בתענית, אז זה גריעותה. רבי אלעזר אומר, עצם הישיבה בתענית זה קדושה. אבל אמרת בקרבך קדוש, שלעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש הרוי בתוך מאב, זה מדובר על אדם שהתענית לא מתאימה לו. אם אדם יושב בתענית והוא מתעלף, אם אדם יושב בתענית, עוד מעט נראה שיש אנשים שוודאי אסור להם לצום, תכף נראה. אז אם זה גורם לך דווקא למעט בעבודת השם שלך, אז זה שכרו, בדיוק, יצא שכרו בהפסדו, כן? יושב בתענית, כואב לו הראש כל היום, כולו לא מסוגל ללמוד גמרא ורש"י ותוספות. לא בא לשיעורים, כל היום רובץ במיטה. לא רואה את אור היום מהבוקר עד הלילה. אז מה עשינו? זה נקרא קדוש? זה לא נקרא קדוש. זה אני מודה, אומר רבי אלעזר, שאם אדם לוקח על עצמו דברים שלא מתאימים למדרגתו, אז בטח שזה לא נקרא קדוש. זה לצערנו הרב הרבה פעמים, שאנשים לוקחים על עצמם דברים שלא מתאימים למדרגתם. הם רוצים למעט בשינה בלילה, ואז הם ישנים כל היום כולו באהבה. אז מה עשינו? אתה עושה צחוק מהעבודה. אתה לא ישן בזמן שכולם צריכים לישון, ואתה ישן גם בזמן שכולם ערים. נו, מה עשינו? מי ביקש זאת ממך? אתה צריך כמובן לחלקל את מעשיך, תכיר את עצמך. ידוע שהיו תלמידי חכמים שהיו צריכים לישון לא מעט שעות שינה. אבל הם היו תלמידי חכמים הגדולים, עם כל זה הם צריכים לישון, הם ידעו, הם הכירו. כל אחד צריך להכיר את נפשו. אז בלילה ישנו, יש לעומת זה, הרי הקדוש ישן שעתיים בלילה גאון מבינה. בסדר, אתה הרי הקדוש הגאון מבינה. מה, אתה חולם? אם אתה לא תישן בלילה ואתה תישן כל היום כולו, אז יצא שכרו בהפסדו. מה זה? פשוט. טוב, ריש לקיש אמר, נקרא חסיד, שנאמר, גומל נפשו איש חסד. אמר רבי ירמיה, אמר ריש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי ליטב בתענית, מפני שממעט ממלכת שמיים. בא ריש לקיש, אומר, כל החשבון, רבי ירמיה בשם רבי ירמיה, כל החשבונות האלה, זה חשבונות של אדם אולי שצריך לתקן את עצמו. אבל תלמיד חכם, תלמיד חכם הוא צריך להיות כחייל במלחמתה של תורה, ואם הוא יושב בתענית, אז אין לו כוח ללמד, ואין לו כוח לפסוק, ואין לו כוח להילחם מלחמתה של תורה. אז ההפך, זה דווקא בוודאי מוסכם, שתלמיד חכם לא שייך. יש עוד אנשים שברוך שלא שייך שהם יישבו בתענית. למשל, מלמד תינוקות. למה? למה מלמד תינוקות אסור לו להישב בתענית? עושה מלאכתו רמייה. נותנים לו לטפל בתינוקות, צריך הרבה כוח. התינוקות מתרוצצים מפה לשם, משם לפה, והוא צריך לשמור עליהם, והוא צריך ללמד אותם. הוא צריך הרבה כוח בשביל זה. אז הוא יתחיל לצום. נכון, תצום, אבל לא על חשבון המלאכה שנתנו לך. אם נתנו לך מלאכה, חייל רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לצום. מה זאת אומרת? אם אתה צם, אתה עלול להיות שופך דמים, כי אתה נחלש, ואתה לא תעמור על המשמר, ואתה לא תילחם כמו שצריך. מה זה צריך? בדור. יכול להיות שהוא גם פטור אפילו מתעני ציבור, אם הוא נמצא בפעילות מבצעית. אז צריך הרבה חשבון נפש. זה דבר ברור, שכל מה שדיבר רבי אלעזר, זה לא במקרים האלה. מדובר באדם שהוא לא נמצא במצב כזה, והתענית לא גורעת אצלו. ואז הוא אומר, לשם תקנה ולשם כפרה, אני אשב בתענית, כי זה מקנה מדרגה של קדושה. שמואל אומר, לא, לא צריך לעבור תענית בשביל זה. זה העניין. אמר רב ששת, האי בר ברב. הנה, מה זה בר ברב? תלמיד ישיבה. האי בר ברב, תלמיד ישיבה. דייתיב בתעניתה, שיושב בתענית, תלמיד ישיבה, שיושב בתענית, לאכול כלבה לשירות תה, שהכלב יאכל את סעודתו. לא נשמע כל כך טוב. כן, תלמיד ישיבה, שהוא מחליט לקחת על עצמו תענית, יותר טוב שהכלב יאכל את סעודתו. למה? כי זה כאילו מתענה, כי אין לו מה לאכול. זאת אומרת, יש אחד לא אוכל. למה אתה לא אוכל? אוכל, החלטתי לשבת בתענית. לא, זה אין לו מה לאכול. אז הוא פתאום עושה את עצמו צדיק. שהוא, למה הוא לא אוכל? הוא לא יגיד כי אין לו מה לאכול. כדי שיראה צדיק, הוא יגיד שהוא לא אוכל כי הוא יושב בתענית. אבל האמת שזה... אז אומרים ככה, שתלמיד ישיבה, שהוא צריך כמובן להיות מלא חיוניות, מלא זריזות לתלמודו וכו'. אם הוא לא אוכל ויושב בתענית, ועל ידי זה תלמודו מתמעט, וכאילו שהוא זרק את האוכל שלו לכלב, וכאילו שהוא לא אוכל, לא כדי לקנות מעלה, אלא כי אין לו מה לאכול, אז הוא טוען שהוא יושב בתענית. כלומר, אין לזה שום תועלת. למה? למה? תענית באונס, כן. למה? למה זה ככה? תענית באונס, לא מרצון. למה? כי התורה עושה פי מיליארד מאשר תענית. כי אם אתה לומד תורה, אתה תתאר את הנפש שלך הרבה יותר מתענית. אז מה פתאום אתה עושה? אז אם אתה, אז מה קורה לך עכשיו? בחרת בדבר פחות מועיל, ומיעטת בדבר הכי מועיל. אם אתה תלמיד ישיבה, אתה עוסק בדבר הכי מועיל. ללמוד תורה, לתקן את המידות שלך, לעלות במדרגה של קודש בזכות התורה. אז הוא אומר לו, את זה נשים קצת בצד, כי אני צריך לצום בתענית, אז אין לי... אז ברור שהוא ימעט בלימודו ותלמודו, כי זה ממעט את כוחותיו. ובמה הוא בוחר? בדבר תענית, בסדר. תענית יש לו ערך, אבל זה לא מגיע למדרגה של התורה. התורה היא... היא מקווה.
תלמוד תורה
כנגד כולם. אז אומרים לו... משל למה הדבר דומה? אחד יש לו אוכל, זורק את האוכל שלו לכלב. אחר כך הוא אומר, אין לי מה לאכול. למה זרקת את האוכל שלך לכלב? או אחד, אין לו מה לאכול. מה הוא טוען? לא, אני יושב בתענית. בסדר, בלי תועלת. כלומר, אם אתה עוזב את הדבר העיקרי, לפעמים זה הרבה פעמים החשבון שהאדם צריך לעשות. תיזהר לא לעזוב דבר עיקרי בשביל דבר משני. כי אתה חושב שבדבר המשני אתה מוצא את התרופה, ואתה עוזב את הדבר העיקרי שהכי פועל עליך. כן. תפצנו
כמה
שירות,
איש
לקיש
אמר,
נקרא חצית
שנאמר גומן נפשו
איש חסד. זה קראתי.
כן, מה זאת אומרת גומן נפשו איש חסד?
אדם שאוכל, כשהוא צריך לאכול, הוא נקרא גומל נפשו איש חסד. זאת אומרת שהוא עושה חסד עם גופו. הוא בסדר גמור. הוא עושה בדיוק מה שצריך. כשאדם אוכל, כשהוא צריך לאכול, זה נקרא לגמול חסד עם גופו. זה בסדר גמור. כשאדם עושה מה שהוא צריך לעשות, אז זה מדרגה מתאימה בדיוק. אומר המהר"ל, עד עכשיו דברי הגמרא במסכת תענית.
מחילה, על כל הדוגמאות האלה, יש לנו גם דוגמה הפוכה. יום טיפור, עדיף להיות בתענית מאשר להיות בתפילה.
לא, לא עדיף. חייבים.
תפילה,
לא עדיף, חייבים.
תענית מסורה.
אתה צודק, אתה אומר דבר מאוד יפה. הנה ידידיה מביא דוגמה הפוכה. שאדם יעזוב את הדבר העיקרי בשביל הדבר המשני. ביום הכיפורים הדבר העיקרי מה הוא?
צום.
ועיניתם את נפשותיכם. אז הוא אומר שלפעמים האדם הוא קצת חלש. אם הוא ילך לבית הכנסת כל היום, הוא נחלש עוד יותר, הוא צריך לעמוד, וצפיפות, וחום, וקושי. אז הוא הולך לבית הכנסת, אחרי כמה שעות הוא לא מרגיש טוב, אז כבר צריך לתת לו לאכול, ולשתות, ולקחת אותו למדה. אז מה עשינו? היה יותר טוב, תעשה טובה. שער במיטה, נכון? אתה אומר דוגמה יפה, ידידיה. שער במיטה, תנוח, אל תטריח את כולם, ואל תזיק את האמבולנס בשבילך. אלא תצום, זה הדבר העיקרי. כן? זה עוד צודק. הרבה אנשים, אם הם היו יודעים את העיקרון הזה, היו יכולים לצום במשך כל היום כולו. היו נחים, עם מעברר מעל הראש, מתפללים מה שיכולים להתפלל, אבל מקיימים את דברי התורה, ועיניתם את נפשותיכם. אז נכון, זה חשבון שתמיד צריך לשקול אותו. האם האדם לא עוזב את הדבר העיקרי בשביל הדבר המשני? ואז הוא מפסיד הרבה מאוד. הוא מפסיד שהוא תופס את הדבר המשני, וגם שהוא עוזב את הדבר העיקרי. נכון מאוד. אומר המהר"ל, כל אלו דברים מבוארים. מפני זה נקרא חוטא. היושב בתענית נקרא חוטא, זה שיטתו של שמואל. כי החוטא הוא כאשר מחסר עצמו. כי זהו לשון חטא, בכל מקום. שהוא מלשון חיסרון, מלשון והיה אני ובני שלמה חטאים. שהוא מלשון חיסרון, וחסר. ויושב בתענית הרי מחסר נפשו. וכמו שאם הורג עצמו הוא חוטא שמתחייב בנפשו, כך אם מענה נפשו. אם כן, המהר"ל עכשיו מסביר את השיטה הראשונה, שיטתו של שמואל. מי שיושב בתענית ולקח על עצמו דבר שהוא לא היה מחויב בו, הוא הרג את עצמו. טוב, אבל הוא חי אחרי שהוא צם, או שכן או שלא. או שכן או שלא. וחוץ מזה, גם אם הוא חי בסוף התענית, גם לענות נפש, זה חלק מהגדרה של מיטה. יש דרגות במיטה. יש מיטה גמורה, ויש מיטה חלקית. עינוי הנפש, זה מיטה חלקית. כמו למשל שבתורה, מכות, זה כמו מיטת בית דין. מכות, יש דיון. מה עדיף לאדם, לקבל מכות או מיטה? אתה תגיד לקבל מכות. זה לא כל כך פשוט. כי מיטה בבת אחת הוא מת, וזהו, לא סובל. מכות, זה לא בדיוק מכות כמו שהאבא נותן לבן שלו. זה בכל הכוח, עקרונית הוא אמור למות בסוף ה-39 מכות. סביר מאוד שהוא לא יחזיק מעמד. ואז האדם לא מת בפעם אחת. מת ועוד מת ועוד מת ועוד מת ועוד מת והוא רחום. ועוד מת ועוד מת. זה יותר קשה ממיטה בפעם אחת. יכול להיות שהיא תשאל את האדם באמצע, מה אתה מעדיף? הוא יגיד, אני מעדיף למות. אז אותו דבר, גם עינוי הנפש, אמנם זה לא מיטה גמורה, אבל אתה ממעט מן החיות שבך. בזה שאדם מתענה, הוא ממעט מחיוניותו. גופו נחלש. לפעמים אתה רואה שבן אדם מתעלף מזה. זאת אומרת, הוא ממש יכול להסתכן. אז אומר המהר"ל, למה שמואל אומר אסור לשבת בתענית? מביכים מותר לאדם לשלוח יד בנפשו, חס ושלום? זה אחד מן הדברים, אולי הדבר הכי חמור, למה? כי אין על זה תשובה. איך אדם יעשה תשובה? על כל דבר הוא יכול לעשות תשובה. אבל אדם שמתאבד, יש לו בעיה לעשות תשובה. יש לו בעיה לעשות תשובה על אדם שמתאבד. למה? כי אין לו זמן. מתי הוא יעשה תשובה? בחטאו הוא מת. זה דבר נורא. איך אתה יכול... הוא מת. אין לו תשובה כבר. תשובה זה... אדם יכול לעשות תשובה כל עוד הוא חי. אז זה דבר חמור מאוד.
בחיים גם יש לנו עינוי נפש של 3 שנים. יש דוגמה.
זה מה שהרדב"ז מסביר, מדוע אדם לא יכול להעיד נגד עצמו בדיני נפשות. למה אדם, היום הדבר הטוב ביותר זה כשאדם יודע. רצחת, משתמשים במיליון שיטות כדי להביא אותו להודות. בדיני התורה, להודות זה לא נותן כלום. חייבים שני עדים. למה? אומר הרדב"ז, כי יכול להיות שאדם יודע כי קץ בנפשו. וחייו אינם בידו. אז אתה לא יכול להסתמך על מה שהוא יגיד כדי להרוג אותו. כי הוא מצא שיטה. הוא לא מעיז לסלוח יד בנפשו, אז הוא מעיד נגד עצמו, הבית דין יהרוג אותו, השיג את מה שבא לו. לא, זה לא שלך. החיים הם לא שלך. זה מה שאומר שמואל. אתה לא יכול לשבת בתענית, כי זה מעין מיטה. זה לא שלך, החיים הם לא שלך. קיבלת אותם מריבונו של עולם חינם. זה אצלך רק פיקדון. אוי ואבוי אם אתה לא שומר. איך אנחנו יודעים שאדם נקרא שומר על חייו? יש לו דיני שומרים, פרשת משפטים. איך אנחנו יודעים שאדם נקרא, יש לו דין שומר על חייו? כל דיני שומרים יש לאדם על חייו. מאיפה אנחנו יודעים? זה פסוק מפורש בתורה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כלומר, אומר לנו הקדוש ברוך הוא ככה, אני בעל הפיקדון, החיים שלך, הנשמה שלך, אני מפקיד את זה אצלך, ומעכשיו אתה יש לך דיני שומרים. תיזהר, אני אבוא לבקש את הפיקדון. אם אני אבוא אליך ולא אמצא את הפיקדון, אני אתבע אותך לדין. פתאום אתה הפקרת את הפיקדון שהפקדתי אצלך. ויש בדיני שומרים דין חמור מאוד שנקרא שליחת יד. מה זה שליחת יד בפיקדון? זה שאדם משתמש בפיקדון משתמש בפיקדון בלא רשות המפקיד. אז אדם יגיד, זה החיים שלי, אני עושה בהם מה שאני רוצה. מי סיפר לך את זה? שומר הוא חייב בשמירה לפיקדון. אסור לו להשתמש בפיקדון, ודאי לא לפי רצונו. אז זה, לכן אומר המהר"ל, אדם שיושב בדניאל, יסביר לך את השיטה של שמואל. זו שיטה מאוד עמוקה. השיטה של שמואל אומרת, מה פתאום? אתה, סך הכל, יש לך תפקיד. שומר, נגיד, אם שומר מקבל פרה מחברו לשמירה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להאכיל אותה, להשקות אותה, לנקות אותה, למצוא לה מקום בצל, שהיא לא תישאר בשמש והיא תתייבש ותמות. אז אתה אותו דבר, אתה בעל הפיקדון, אתה חייב, הקדוש ברוך הוא בעל הפיקדון, אתה שומר, אתה חייב לשמור על הפיקדון. הפיקדון זה החיים שהוא שם בך. מה פתאום אתה יושב בתענית? מה, מותר לך להריב את הפרה? אם אתה שומר על הפרה, חס ושלום. הבעל הפיקדון, המפקיד, יוכל לתבוע אותך לדין. מה קרה? הפרה שלי לא נראית טוב. כי זה כבר שבוע ימים, החלטתי לא לתת לה לאכול. טוב, אני אתבע אותך לדין, ואתה תשלם על זה ביוקר. אז אומר, המהר"ל אותו דבר. אדם קיבל את החיים אצלו בפיקדון, אם הוא לא מאכיל את עצמו, ולא משקה את עצמו לפי צורכי גופו, הוא מועל בתפקידו. הוא לא ממלא את תפקידו כשומר. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יש לכם דין שומרים. לכן אומר שמואל, חוטא. כל מי שמחסיר מעצמו דבר חיוני לקיום נפשו, נקרא חוטא. חוטא זה מלחשון להחסיר. הוא מביא מפה, הוא מביא פסוק מספר מלכים, שבת שבע באה לטבוע את המלכות בשביל בנה שלמה מדוד, כי אדוניה רצה לתפוס את המלכות אחרי דוד. ואז באו להודיע לבת שבע, נתן הנביא בא להודיע לבת שבע, אתה יודע שאדוניה, את יודעת, אדוניה תופס את המלכות, אז היא נכנסה לדוד, אמרה, מסתריר, אתה הבטחת לי, מה, אנחנו נהיה חסרים את מה שהבטחת, הבטחת שבני שלמה, בשביל זה לקחת אותי לאישה, אני בת שבע, כדי שבני שלמה יהיה יורש אותך במלכותך, נהיה חטאים, מה זה חטאים? חסרים, אסור לאדם להחסיר מחייו כלום, אסור לאדם לפגוע בו בעצמו, אסור לאדם לענות את נפשו. בזה המהר"ל הסביר את שיטתו של שמואל. עכשיו כמובן צריך להסביר את השיטה ההפוכה, והיא שיטתו של רבי אלעזר, שלעומת זה טוען שנקרא קדוש. צריך להבין את שתי השיטות. אבל דבר ראשון צריך קודם כל להבין את השיטה של שמואל, שבאמת הוא נקרא חוטא, כי הוא מחסיר מחיוניותו. השיעור הבא בעזרת השם במהר"ל יהיה ביום רביעי. מחר ט"ו בשבט, יום שלישי מצוות מלכות. ביום רביעי אנחנו נלמד, מקווה שלא נצטרך לשבת בתענית.